שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, והרבה הרבה בשורות טובות.
תודה רבה, ואנחנו מיד ברשות הרב כבר נפנה לשאלה הראשונה שאיתנו פה בשידור, בשידור חי. שלום וחודש טוב, שלום וחודש טוב ושבת שלום לשואל. שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, האם במצוות שילוח הקן זה דווקא יונה, או גם כל מיני עופות אחרים, גם האם גם צריך לקחת רק את הביצים?
כל עוף שהוא טהור שמותר באכילה, שמקנן באיזשהו מקום, אז יש מצוות שילוח הקן. אלא שתרנגולים כתוב בפירוש שלא, כיוון שהם לא נקראים ציפור, זה לא הגדרה של ציפור, כי יקרא כאן ציפור כתוב בתורה. אז תרנגולים דרכם לנבור באשפתות ובשדות, בקרקע, אבל לא מעופפות. אז נשאר לנו בעיקר, הכי מצויים זה היונות. אבל אין הכינה מהם, יש כל סוג אחר של עוף טהור, זה גם ולאו דווקא יונה. כי התורה אומרת כי יקרא כאן ציפור לפניך, ורבותינו דרשו שמדובר בציפור טהורה, כי כתוב כל ציפור טהורה תאכלו, כל ציפור לא טהורה לא תאכלו. אז אם כן, כל עוף כן, ובתנאי שזה האם ולא האבא, ולכן אנחנו משתדלים בדרך כלל שמקיימים את המצווה לעשות אותה בלילה ולא ביום. כיוון שבדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל, בדרך כלל זה הזכר, הוא נמצא ביום, והאימא הנקבה מעופפת לה או למצוא מזון או לנוח או כל דברים אחרים. אז מתשע בלילה בדרך כלל זה כמעט בטוח, או בדרך כלל זה בטוח שזו האימא, כי כתוב בתורה והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אז לא צריך להיות דווקא ביצה, יכול להיות גם אפרוחים, אבל שוב בתנאי שזה כי יקרה. מה זה יקרה? בלשון מקרה, זה לא רשות פרטית אלא הפקר, שדות בדרך וכל עץ או על הארץ, כמו שהפסוק אומר. אז מה עושה אדם שאצלו בבית מקננת יונה, לא משנה איפה, במרפסת או מעל הארגז של התריסים או בכל פינה אחרת? מראש איך שהיא מקננת לפני שהיא טילה את הביצים, יעמוד ויאמר שאינני רוצה לזכות לא בביצים ולא בגוזלים, ואז ממנה, או יש כאלה שמפקירים לפני שלושה, אבל לא חייב דווקא להפקיר, אלא די שיעמוד ויאמר בפיו שאינני רוצה לזכות באפרוחים או בביצים לכשיוטלו. זאת אומרת, אני צריך לומר את זה לפני שיהיו ביצים. ואז באמת כאשר היא מטילה, אתה יכול לקיים את המצווה הזו ולוקח את הביצים או את הגוזלים, ואתה יכול להחזיר אותם אחרי שלקחת אותם והגבהת אותם טפח ממקומם, זאת אומרת 8 סנטימטר, בוא נגיד 10, 20 סנטימטר מהמקום שלקחת, אתה יכול להחזיר. ויש את זה היום גם בתורים, גם בבני יונה, זה מצוי הרבה. תורים זה אלה היונות הקטנות, החומות, אלה נקראים שני תורים, ובני יונה אלה היונות היותר צבעוניות, עם לבנות או שחורות או אפורות או כל צבע אחר. תודה.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם השאלה הבאה, שלום ושבת שלום למאזין.
שלום.
שלום.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה בהלכות קשור לאבלות.
כן.
יש מקור לדין הזה ששמים ביום השביעי שעולים לקבר של הנפטר, או בשלושים, שמים אחד מהבגדים שלו על הקבר ומדליקים על זה נרות?
אס ושלום. חוששני שזה מנהג גויים. אין דבר כזה. מה שכן צריך לעשות זה ביום השביעי כשעולים, אז להניח מצבה, ומצבה לאו דווקא הבניין של המצבה הקבוע שנשאר עד תחיית המתים, אלא מניחים אפילו בלוק או אבן או כל לבנה שתהיה בגובה 3 טפחים, שזה 24 סנטימטרים, ושמים את זה ליד הראש, ואחר כך בונים את המצבה מתי שיהיה הקבלן. ואם לפעמים יש כאלה שמכינים את הקבלן כבר של המצבות, שיבוא ויצוק את הבטון ויניח את ה... ויתחיל לבנות את המצבה, אז אין הכי נמי זה עדיף, אבל לא לפני היום השביעי ולא יום אחר כך. כך כתב רבנו הארי בספרו שער המצוות בפרשת ויחי, שיש עניין גדול לעשות זאת, אבל אם עושים את זה לפני כן, הוא כותב שהסיטרא אחרא עדיין נמצאת בשבעה ימים הראשונים, אז היא תבוא ותעמוד על הקבר ולא תצא משם לעולם. אז אכן צריך לעשות את זה דווקא ביום השביעי, ולא לאחר כך, כי אני צריך לעשות לנשמה כיסא שהיא תבוא ותשב עליו. אז זה הסוד של המצבה. אבל מה שמניחים בגדים, מדליקים על זה נרות, זה מנהגי גויים, ואסור לעשות את זה, ואין לעשות דברים כאלה. בכלל בענייני נפטרים, לצערנו הדבר מאוד פרוץ, ואנשים ממציאים כל מיני דברים שאין להם שום יסוד ושורש בהלכה, ולפעמים מועתקים ממנהגי הגויים. שיהיה רק בשורות טובות.
ומה לגבי להשתמש בבגדים של הנפטר אחרי
שנפטר? מותר, אין שום בעיה. הוא ישמח, חוץ מהנעליים, בכל בגד שהנפטר ישתמש, מותר לנו להשתמש בו, רק נעליים, כתוב בפירוש, אם זה מצד ההלכה, מצד הסכנה, שהישנן שמע קצוע, קרב או נחש, או כל דבר אחר, ואם לפי הקבלה זה טעם אחר, שהרגליים הם בחלק של הגוף לא כל כך סימפטי, ולא כל כך חיובי, ושם נמצאים החיצונים, ולכן את הנעל שהנפטר כן השתמש, אבל נעל האחרונה, הזוג נעליים האחרונות, אם זה נפטר או נפטרת, אנחנו קוראים אותם, משליחים אותם להשפעה. אבל את שאר המנעלים שלו מותר יהיה להשתמש בהם. תודה.
שבת שלום.
שבת שלום וברך, תודה רבה. ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שלום, שבת שלום למאזין.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
יש לי חברה שהיא נוהגת הרבה שנים בשבת מברכים, לא לדבר בכלל, היא עושה תענית דיבור.
כן.
ואמרתי לה שאין בסיס למנהג הזה, ויש לנו ביקוח על זה, והיא גם שואלת שאם אין בסיס, אם זה חייב בהתרת נדרים, או יש זה טוב לעשות ככה, מה כבודו אומר?
אני לא יודע, כל אחד לפי התנאים של המסגרת המשפחתית שלו. למשל, יש אימהות לילדים
לא, שעושות תענית דיבור, היא
זה בכלל לא מומלץ, כי הן צריכות להקדיש קצת תשומת לב, ואפילו הרבה תשומת לב לילדים, וגם לבעל ולצורכי הבית, אז זה לא זמן לתעשות תענית דיבור. אבל תענית דיבור בכלל, האמת שזה דבר מאוד מאוד טוב, אני מאוד מקנה באלה שיכולים לעמוד בזה ולעשות את זה, אבל השאלה כמה אפשר? כי הפסוק אומר כל עמל האדם לפיו, דרשו רבותינו לפיו, למה שמכניס לתוך הפה, כלומר מאכלים ומשקאות, אם הם כשרים או לא כשרים, אם ברך עליהם או לא ברך עליהם, וכן גם הוא מוציא מפיו. איזה דיבורים הוא מוציא מפיו? כי מוות והחיים ביד לשון שמצילנו. לכן צריך מאוד להיזהר בדיבור. אז מי שנזהר בדיבורו זה אשרה ואשרה חלקו. עוד מעט אנחנו נגיע לפרשת מתות בשעה טובה, שם כתוב לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, וכל הקדושה של הדיבור, שזה המפתח של חיי האדם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז בוודאי שצריך להיזהר בדיבור. אני הייתי מציע במקום לעשות תענית דיבור, זאת אומרת להיזהר בדיבורים, זה הכי יותר חשוב מהכל. זאת אומרת ביום יום לא להוציא דבר שקר מפיו, לא לדבר מתוך כעס, בטח לא כללות או נעצות, ובטח לא לשון הרע, ורכילויות וכל מיני דברים כאלה, לשים מחסום לפיו, זה דבר גדול מאוד. הרב ראשית חוכמה מביא מעשה נורא, שראה, הוא מביא רבי יצחק בן שושן, שהיה בזמנו היה בצפת, והוא ראה בחלום את רבו, שנקרא רבנו לפידות, כך קראו לו, הוא ראה אותו בחלום, שזקנו, פניו מאירים כמו השמש, וזקנו יורד על פי מידותיו, כמו שהיה בחייו, וכל שערה ושערה מזקנו הייתה מאירה כלפיד אש. אז הוא נבהל מהמראה הזה, זה מראה מדהים. אז הוא שואל אותו, טוב שהיה לו את הכוח לשאול, מה זה? ולמה זכית שפניך כל כך מאירים? אמר לו, בגלל שהייתי שותק, לא הייתי מדבר. אז מי ששותק, זה חשוב מאוד. ופרקד רבי אליעזר כותב, כשהים שותק, כל הספינות עוברות בשלום. אבל כשהים סוער ומדבר, אז זה סכנה. לכן זה מאוד חשוב. אבל לגבי אם היא רוצה לעשות אתרה, אז תלוי מה הסיבה שהיא נהגה כך. תלוי מה היא חשבה, כך מרן השולחן ערוך כותב. אם היא חשבה שזה אסור, או שזה מנהג נכון, וקיבלה אותו עליה, אז באמת צריכה התרה. אבל אם לא, היא ידעה שזה מותר, רק היא לקחה את זה כמנהג של חסידות, כחומרה יתרה וכדומה, אז כשהיא לוקחת את זה כחומרה, סליחה, אני הפכתי את הדברים, אני אתקן ואומר בדיוק מה שולחן ערוך אומר. שולחן ערוך אומר שאם הוא ידע שזה מותר, רק הוא נהג מנהג חסידות, אז הוא קיבל על עצמו מנהג חסידות, הוא צריך כן לעשות התרה. זאת אומרת, היא ידעה שמותר, כי כל האנשים כן מדברים בשבת, רק היא קיבלה עליה מנהג של חסידות וחומרה, ועכשיו רוצה להפסיק עם זה, אז היא צריכה לעשות התרה בפני שלושה. אבל כאשר היא טעתה וחשבה שזה נכון וכך צריך לעשות, אז, ועכשיו היא יודעת שזה לא נכון, אני לא מדבר דווקא על המקרה הזה, אני מדבר על כל המקרים, על כל מיני מנהגים שונים שאדם נהג, כי הוא חשב שזה צריך כך להיות, אז זה מנהג בטעות, מנהג בטעות לא צריך התרה. אז שיהיה רק טוב, ובשורות טובות, כל טוב.
תודה.
תודה רבה, בשורות טובות, יישר כוח לרב, אנחנו עם עוד מאזינה, שלום לגברת.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום רוח. מבקש לשאול שאלה מאוד קצרה, אם פירות העולה זה מדאורייתא, מה הסיבה לכך שזה בטל ברוב, כלומר, אם יש עולה באחוז נמוך בשוק, הוא בטל ברוב של הפירות הכשרים שהם לא עולה?
יפה, שאלה יפה, אבל אני אדייק בניסוח השאלה. מה שמדובר שבטל ברוב, זה מדובר כאשר העורלה עצמה, פירות העורלה, התערבו עם פירות אחרים שהם מותרים. בזה יש במשנה כמה מדרגות, יש עלי באחד במאה, יש עלי אחד ומתיים, מתיים מול אחד, בשאר איסורים כמו נבלות וטרפות או בשר וחלב זה אחד מול שישים, אבל כאן מה ששאלתם, וטוב שהבהרתם את השאלה, על זה שאנחנו קונים בשוק, ועל מה סומכים כשאומרים שזה הרוב זה כשר. אז מה זה רוב? יש בהלכה שכל דבר שהוא אסור, לדוגמה, פירות שהם מטולעים, נגועים, אז איזה פרי אני חייב לבדוק אותו ואיזה פרי אני לא חייב לבדוק אותו? כי אם אני אתחיל לבדוק אני לא אוכל לאכול כלום. גם כוס מים אני לא אוכל לשתות עד שאני אסתכל ומי יודע במיקרוסקופ או באיזה כלים מסוימים כדי לדעת. אז יש הלכה שאומרת מיעוט המצוי. כל מיעוט שהוא מצוי, כמה זה מיעוט המצוי? כתבו הפוסקים 1 חלקי 20 שזה 5%. כל עוד זה 4%, 4.5% מצוי, אז זה אני יכול להשתמש בלי לבדוק. אבל שזה עובר את ה-5%, אז אני חייב לבדוק. לדוגמה, דגים שמצוי בהם תולעים. יש סוגי דגים שכן. למשל, הקוד, דג קוד, ידוע, מה שקוראים, הקוד השוודי, הנורווגי, זה בשר מאוד טעים ולבן, אבל הוא נגוע בתולעים, כמעט 50% ממנו. קרפיונים, וכן מושטים, מה שנקרא דג אמנון, וכדומה. אז אלה דגים שמצוי בהם התולעים, ויותר מ-5% מהדגים, אז באמת אלה צריכים בדיקה, ואיך בודקים זה כבר סיפור אחר. בדרך כלל בחנויות שתחת השגחה או תחת איזה הכשר, אז זה בסדר, או דגים המיובאים מחוץ לארץ, אני אומר בדרך כלל, אני לא מקבל אחריות מלאה, אבל בדרך כלל שמגיעים ממקומות מסוימים, בעיקר מסין ומשאר ארצות המזרח הרחוק, ויש עליהם הכשר, אז באמת שם בודקים ויש עושים מה שיכולים. אני יודע שעושים מה שיכולים. יושבים הסינים, איזה 30 סינים בשולחן ארוך אחד, שולחן של עם תאורה מלמטה וזכוכית מלמעלה, מכסה את התאורה, ועל זה עובר הדג, והם בודקים דג דג ומוצאים עם פינצטות את התולעים שיש, ולפעמים קורה שמפספסים. לכן טוב תמיד לבדוק ולראות. אותו דבר בבדיקת עופות, מה שאנחנו עושים בדיקת ריאות, אז למה אנחנו עושים בדיקת ריאות? כיוון שמוצאים למעלה מ-5% שיש בעיות בריאות, אז צריך באמת בדיקה של כל עוף ועוף, וכן בדיקת צומת הגידין, המרפקים של התרנגולת או התרנגול, שהם נגועים, ושם יכול להיות שצומת הגידים הוא קרוע או מנותק או חולה, אז יש בדיקה מיוחדת שעושים. כל הבדצים של המהדרין הם כן עושים בדיקת צומת הגידים. מתי צריך לעשות בדיקת צומת הגידים? פעם לא היה, כי פעם זה לא היה מצוי, היום זה כן מצוי, וברגע שזה מגיע ל-5% חייבים לבדוק כל עוף ועוף. אז זה הסוד של גם של העורלה. כל פרי שאנחנו יודעים שמגיע לשוק ויש מסוגי הפרי הזה 5%, בדרך כלל הרבנות, אם זה המקומית או הארצית, ויברכו אלה שבאמת משקיעים המון בעניינים האלה, וגם הבדצים של העדה החרדית ואחרים שעושים עבודת קודש, אז הם בודקים כמה אחוזים יש בשוק של אותו פרי שכן יש בו חשש עורלה, אז הם מודיעים, ואז אסור לקנות, רק מה שאתה יודע שזה בפיקוח, שכן עברו עליו 3 שנות עורלה. אבל יש פירות שלא מצוי, שבדרך כלל, כי פעם, בעיקר פעם, האילנות לא היו מוציאים פירות רק אחרי 3 שנים. ב3 שנים ראשונות כמעט ולא. אבל היום עם ההתפתחות הטכנולוגיה של המזון ושל הגידולים, אז בהחלט יכול להיות גם ענבים שיוצאים משנה ראשונה, עד כדי כך. וזה מצוי היום הרבה, כי יש כל מיני משתמשים בכל מיני חומרים לא אורגניים לגידולים, ואז יכול להיות מצב שכן. אז אני שוב לא מצביע על פירות אלה כן ואלה לא, אני לא יודע כי אני לא מעודכן בדיוק, אבל צריך לעקוב אחרי הפרסומים ולדעת איזה פירות כן יש חשש עורלה ואיזה פירות אין חשש עורלה. תודה.
איך מאמינים לסינים שהם יבדקו, אין להם יראת שמיים לדגים?
יש שם משגיח שמפקח עליהם.
תודה. תזכה למצוות, הרב.
תודה.
תודה לשואלת, יישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם שאלה נוספת, מקבלים שבת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, בטלפון רב קווי 072-333-2925, מכאן מורשת בתל אביב, ואנחנו בבקשה ברשות הרב נעבור לשאלה הבאה. שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום, אני בשידור.
שלום וברך.
שלום לרב, מדבר אליהו מהרצליה, רצינו קודם כל להודות לרב על הערב המחזק ביום שישי.
תודה לכם שבאתם, עזמתם את כל העסקים ובאתם בהמוניכם לבית הכנסת לשמוע דברי תורה, זה דבר שעושה סניגוריה גדולה על עם ישראל.
שמחנו גם לראות את הרב ככה ממש נשאר באיתנו, ושם יארס עמיו בטוב ושנותיו בנעימים.
אמן ואמן, אמן ואמן.
שאלה לרב בהלכות תפילה. אני מתפלל בצהריים מנחה בכולל של ליטאים.
כן.
עכשיו, וידוי הם לא אומרים, הם נכון. אפשר עושים נפילת אפיים. בשבילי לעשות את נפילת אפיים, עד שנגיע איתם לבידוי, הם כבר מסיימים אותו. אני מסיים את תפילת העמידה לפני השליח ציבור, או עד שראש הכולל מסיים, אז זה 2-3 דקות. השאלה אני שם יכול לעשות את הבידוי, ואחר כך להיכנס איתם לחזרה, ואחר כך ישר לעשות את נפילת אפיים.
מצוין. מצוין אתה. זה דבר טוב מאוד. ורק נפילת אפיים, תדע, בתור ספרדי, אתה לא צריך ליפול על פניך.
לא, לא, אני יושב, הם נופלים, אני יושב.
סוט, לא, אנחנו לא צריכים, גם שרבנו ארי כותב שזה סכנה. והסיבה, כיוון שאנחנו אומרים את המזמור לדוד עליך השם נפשי ישא, הם לא אומרים את זה. הם אומרים פסוקים אחרים, יומר גד, פלרה ביד השם, ביד אדם הנפולה, ועוד דברים כאלה, פסוקים אחרים. אבל
אני מחזיק
סידור
שלנו, של עדות המזרח. אני בסדר שלי, לא בסדר שלהם.
אנחנו הספרדים, אז לכן אל תעשה נפילת אפיים. מי שספרדי ואומר את המזמור הזה לדוד עליך השם נפשי ישא, של בבקשה לטובתו לא ישים את פניו על זרועו, לא הימנית ולא השמאלית, כי יש בזה סכנה. בפירוש, כך כתב רבנו ארי בספרו שער הכוונות. אז לכן צריך זהירות בזה. כי אנחנו אומרים את המזמור הזה, האשכנזים לא אומרים את המזמור הזה, כי זה כפי שיטת הרמב״ם וכפי מה שכתב רב עמרם גאון וגם בסידור מחזור ויטרי, אלה כולם קדמונים של 1,000 שנה ויותר. זה מזמן רבנו ארי נתקן לומר את המזמור הזה, ורבנו ארי כתב שלא יאמר את זה אלא בתנאים מסוימים, לא יעשה כן אלא בתנאים מסוימים, כי המילים רק סתם של הידע הכללי, לא סתם אלא במפורש, לדוד עליך השם נפשי ישא, אומר רבנו ארי, הרי נפשי מסורה בידך, עשה בי מה שתרצה. עכשיו, לא טוב שאדם יאמר את זה או יכוון בזה, כאשר מי יודע, אולי יש מקטרג שעומד מהצד ופתאום מקטרג עליו מלמעלה, אז לא כדאי. לכן לא יעשה נפילת אפיים, אלא אנחנו יושבים רגיל ולא עושים נפילת אפיים. כך נהגו כבר 400 שנה כל קהילות הספרדים. תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שלום, שבת שלום וחודש טוב.
כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, יש לי שאלה ובקשה. אם מותר לרסק בננה לתינוק בשבת, מותר?
מותר מה? לא שמעתי.
לרסק בננה לתינוק.
לרסק בננה או כל פרי אחר לתינוק בשבת, אבוקדו וכדומה. לכולי עלמא, אם אתה רוצה את הסברה שכולם מסכימים איתה, זה עם שיני המזלג. עם שיני המזלג מותר לי. כיוון שיש בזה איסור תוכן, ותוכן יש בגידולי קרקע. כל דבר שגדל באדמה, זה יש בו משום תחינה. למשל, בסקווית לא, הרי אפילו שהבסקווית עשוי מחיטה או מכל מיני גידולי קרקע אחרים, אבל הוא כבר תוכן, ואין תוכן אחר תוכן. אבל בגידולי קרקע אורגינליים, כגון פירות וירקות, אז אסור לי לרסק אותם בריסוק, בכלי מיוחד לריסוק, אלא רק בשינוי, שזה דרך המזלג. הוא עדין לגבי זקן או מי שאין לו שיניים, שהוא רוצה לאכול בננה והוא לא יכול ללעוס אותה, או שהיא קשה מדי בשבילו, וכן לתינוק וכדומה, אז מרסקים עם שיני המזלג. תודה רבה.
כבוד הרב, יש לי בקשה. משפחת קדוס מאשקלון ביקשה, אם הרב יכול לברך את הילד שלה עם ניסי בני
הקודם. יש בינה מיוחדת של ברכות, תדבר עם המנחה בעזרת השם,
כן, כל מי שזקוק למזור.
נברך את כולם.
אמן, אמן, באמת, כל אלה שזקוקים למזור ומרפא, באמת שזכות הרבים תעמוד להם.
שלום, שבת שלום לרב.
שבת שלום ומבורך.
הרב, בקשר לקריאת שמה שעל המיטה, כשאדם אומר הרני מוכל וסולח, והוא באמת לא שלם עם עצמו אם הוא מוכל וסומח, האם הוא... הוא צריך לומר את זה ויעשה שקר בנפשו, או שיש איזושהי דרך...
שאלה מאוד חשובה. בזמנו אני שמעתי את זה בעל פה מפי מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול, ואחר כך הוא כתב את זה בספרו, כתוב את זה בספרו אור לציון. הוא סיפר לי שאיתו היה מעשה שמישהו פגע בו פגיעה קשה מאוד מאוד, והוא היה רגיל להגיד את הקטע הזה כל לילה. ובאותו ערב הוא היה מאוד פגוע וכואב מהמקרה הלא נעים שקרה איתו, אז הוא חשב בדיוק את אותם מילים שאתם אמרתם כרגע, הוא לא יעשה שקר בנפשו, הוא דילג על הקטע הזה. והוא לי סיפר אישית שלקח לו שבועיים עד שהוא הרגיש שהוא כבר רגוע והוא באמת צולח, ואמר את זה בלב שלם. כי לומר דברים מהשפה ולחוץ זה לא טוב. אז וכתב בספרו שמי שיודע שהוא לא סולח או עשו לו דבר קשה מאוד מאוד וקשה לו לסלוח, אז לא יאמר את זה. אבל האמת אומר שלפחות בערב יום הכיפורים, כיוון שכולנו נחתמים לחיים טובים והספרים פתוחים והחשבון פתוח, אז כדאי מאוד מאוד לומר את הנוסח כמו שיש במחזורים, במחזור של יום הכיפורים, אז לפני תפילה כאן נדרה, יש שם את הקטע הזה שמוחל וסולח לכל בר ישראל, אבל לומר לכל בר ישראל, לא לכל מי שחטא. כי לגויים אנחנו לא רוצים לסלוח, אבל ליהודים, בני דתנו ובני עמנו, אנחנו כן סולחים. ומכאן גם מוסר השכל, צעירים לפעמים אוהבים להעתיק כל מיני סיסמאות, לא נשכח, לא נסלח. הגמרא אומרת שרק הגויים הם כאלה שלא שוכחים ולא סולחים. אנחנו יהודים וכן סולחים. והגמרא מביאה את הפסוק, והגבעונים לא מבני ישראל המה. מה העניין שהפסוק מדגיש את זה? מה קרה? הרי אז הייתה עצירת גשמים, ודוד המלך שאל, ואמרו לו אל שאול ואל בית הדמים, ועל אשר המיץ את הגבעונים. וכי שאול הרג גבעונים? לא, אלא הרג את נוב עיר הכהנים, שהם מרדו בו, והגבעונים היו, שהם לא יהודים, הם היו מספקים להם לחם ומים, כל מיני מצרכי מזון, ועכשיו מטה לחמם נשבר. אז דוד המלך הבין שזו הסיבה, אז הוא ניגש לגבעונים וביקש מהם שיסתחו, והגבעונים לא רצו לסלוח, אמרו עד שיתנו להם ממשפחת שאול והם ייפלו אותם עד כדי כך, אז הם יסתחו. והפסוק אומר והגבעונים לא מבני ישראל המה, ואז הגמרא אומרת הנה תראה, זה גוי, עברתם שמרה נצח, זה הפירוש, הכעס והזעם שלהם הוא נצחי. אבל אנחנו היהודים שוכחים וסולחים. וגם הרמב״ם מביא את זה בהלכה, שם בהלכות תשובה ובהלכות של יום הכיפורים, שראוי לאדם, לכל יהודי ויהודי, לסטוח. אז נכון שלפעמים קצת זועמים, לפעמים יש מתח ולפעמים זה כואב, לפעמים הפצע טרי, אז צריך לעבור זמן, אבל בסוף האדם צריך כן לסטוח. שהשם יעזור לנו כולנו, שנתגבר על יצרנו ונהיה סלחנים. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה.
תודה רבה, יישר כוח וחזק וברוך. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שלום, בבקשה שלום לשואל.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
השם יעריך לנו עבדו ושמתו בנעימים, מתוך תקנה ונאור המעליה.
אמן, אמן.
כבוד הרב, יש שאלה. אצלנו במקום של העבודה שאני עובד, לפעמים יש ציבור, הרוב לא דתיים, ויש גם, יש כמה דתיים, ויש לנו, לפעמים הציבור הכללי עושה, נגיד, לדוגמה, זה מישהו רוצה לעזוב את המקום העבודה, או יום הולדת, אז הם מתכנסים, כולם יושבים ביחד, והם מביאים עוגות ואוכלים וכל זה. אני בדרך כלל אף פעם לא הייתי יושב איתם, הייתי יושב בזמן הזה, יושב קורא חוק לישראל, או פירוש רשי על הפרשה, ו... אמרו לי, זה לא דרך ארץ או דרך ארץ, הלכתי לשם, וממש היה כזה גרוע, הם ליצנות וניבוצה, והדתיים שם איתנו, כאילו עדיין, כאילו, הם אומרים לי שזה לא נורא כל כך, אני רוצה שהרב יחזק אותנו במוסר קצת, בעניינים האלה.
תראה, יש משנה מפורשת, מסכת אבות, שאומרת, יין של שחרית, ושינה של צהריים בשיחת הילדים וגם ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם. מסיבת בתי כנסיות זה לא בית הכנסת, הכוונה כל מקום של התכנסות של אנשים ריקים ופוחזים, זה מוציא את האדם מן העולם. וגם כתוב, אני עוד לא סיימתי את התשובה, אני רק מציג כרגע את צדדי הבעיה. ובנוסף יש לנו גמרא מפורשת שאומרת נקיי הדעת שבירושלים, זאת אומרת אנשים הגונים ומושלמים שהיו בירושלים בזמן התלמוד, או בזמן המשנה יותר נכון, לא היו מסבים בסעודה, אלא אם כן יודעים מי מסב עמהם. כלומר, אל תשב עם לץ, אל תשב עם אדם שמדבר לשון הרע או רכילות או חלילה נבלות פה וכדומה. אז באמת יש בעיה. אז עכשיו אתה באמת שואל שאלה מאוד מאוד מציאותית ושדורשת תשובה. אני הייתי מציע שתבוא לשם לדקות אחדות, אם הם יושבים נאמר חצי שעה, שעה, אתה לא חייב להיות כל משך הזמן שהם יושבים שם, אתה תשב לך, תקרא איתך ספר תהילים קטן שים בכיסך, תשב איתם כמה דקות, תברך את בעל השמחה או את האיש שהוא ארגן את הנוכחות הזאת, לברך אותו, וגם לברך אותו שישוב בתשובה ושכולם יעשו מעשים טובים. ועד רבה, אם אתה יכול גם, וזה אפשרי, אני לא אומר שזה, שתאמר איזה דבר תורה, אבל שוב, בתנאי שלא יהיו ליצנים, לפעמים שאדם אומר דבר תורה בפני עמי ארצות שהם אנטי, אז זה יוצא בדיוק הפוך. הם מתחילים ללגלג על התורה ולבזות ולהשמיץ, אז יצא שכרו בהפסדו. הכל צריך לעשות במשקל ובדעת ובתבונה. לפעמים יותר צריך לשתוק מאשר לדבר. אז לכן הגמרא גם אומרת, בשעת המכנסים פזר, בשעת המפזרים כנס. זאת אומרת, אתה צריך לדעת עם שיקול דעת והרבה הרבה חוכמה וסייעתא דשמיא, אם לשתוק ואם לדבר. אז אני מציע שתיכנס לשם לכמה דקות, והיה אם גם באותם דקות הם מדברים דברי ליצנות, ויש שם גם ערבוביה, תוציא ספר תהילים מכיסך, תקרא כמה פסוקים, תגיד להם יש לי איזה בעיה, ובאמת יש לך בעיה שחברים כאלה נמצאים בעבודה, אז תאמר שזה בעיה ואני רוצה לקרוא קצת תהילים ביני לבין עצמי, אז תסתחו לי. ותמשיך לקרוא, ואחרי זה תקום ותלך בצורה עדינה ושקטה ותעשה הכל בחוכמה ובתבונה. והשם יהיה בעזרך שיתקן אותך בעצה טובה. כל טוב.
אמן.
אמן, תודה רבה וישר כוח. ואנחנו, שאלה הבאה בתוכניתנו, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי. בבקשה, שלום לשואל.
שלום, רחליה מבאר שבע.
שלום, שבת שלום.
השם יברך אותך, ייתן לך בריאות, אושר ואושר, בריאות ונחדים ונינים.
אמן.
אמן, תהי רצון. יברך אותך אחד בשם רחליה מבאר שבע.
בבקשה גברת.
תשמע, יש לי בקשה, אני מתרגשת, אני אישה אלמנה. אני לפני 10 שנים מת גיסי, אח של בעלי. והוא נפטר, אני עשיתי אותו שבוע, ואת החודש ואת השנה בבית שלי.
כי אף אחד... אני בקושי קולט מה את אומרת לי.
תשע אחים, לא לקחו אף אחד עליהם. אני לקחתי שבוע וחודש ושנה עליי בבית שלי. אני, גיסי.
לא הבנתי.
מה השאלה, גברת?
לא, לא הבנתי.
היא אומרת שנפטר גיסה לפני מספר שנים, והיא לקחה על עצמה את כל ההזכרות.
כן, עכשיו לפני 7 שנים נפטר בעלי.
כן.
ויש לו בית לגיסי, אין לו ילדים, אין לו אחים, אין לו אישה. והם מזכירים את הבית, מזכירים את הקיבוץ, איפה שיש לו כסף. ולא מכירים בי בכלל. הם אומרים, אני שואלת גיסתי אם הבית מוזכר, אם הבית מוזכר, אומרים לי לא. אני שואלת עוד אחד, אומרת לי כן, מוזכר. ואני לא יודעת מה לעשות, הם משאירים אותי תמימה, חמורה. ואני בוכה, לא מתפלת עליהם אפילו.
ואת מדברת על הגיס, לא על בעלך.
לא. לא על בעלי, על הגיסות שכולם 8 אחים.
לא הבנתי.
הגיס נפטר.
נו.
נו, ובעלי גם נפטר. הם יש לו בית אגיש, גם בקיבוץ, גם בבית שלו לבד פרטי. הם מזכירים את הבית ולוקחים את כל הכסף של מושכת אליהם, נותנים לכל האחים. ולי ישירו אותי ככה, בלי כלום.
כן, אני מבין.
לא מכירים אותי, ואני בוכה יום ולילה, כי הם לא מכירים, לא לוקחים אותי להפחם, לא מכירים, לא אומרים לי שלום, לא כלום. ואני... לכבודך, אני מתחילה לבכות בשבילם, בגללם.
אני מבין את הצער שלך,
גברת. כן, צער שלי, אני לא מברכת אותם, לא מברכת אותם בכלל. לא מכירה בהם. לא מכירים בי. לא יודעים, לא אכפת להם ממני, לא אכפת להם מכלום.
כן.
ולקחו את כל הכסף של מושכת.
שומע, אני
שומע. ברור, השאלה ברורה, גברת, תודה. נוני, הרב, בבקשה.
אני לענות לך.
הרב יענה, כן.
תחילה. אני שומע את הצער של הגברת. ואין הרבה מה לעשות, אני חושב שלא צריך לא כסף ולא שום דבר, כי חבל סתם למרר את החיים בשביל דברים בטלים, בשביל שטויות והבלים, להתעלם מזה. אדרבה, כשאת תראי להם שלא אכפת לך ותהיי שקטה ורגועה, אז הם יפסיקו את שלהם, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לך, שיהיה לך רק טוב וחיים טובים ושלום. כל טוב.
תודה רבה לרב על התשובה ואישה כוח לשואלת, חזק וברוך. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, בבקשה. שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
שלום כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול לגבי האיסור להגות את השם באותיותיו.
כן.
יש סידורים שמופיע בלשם ייחוד, בחדר כן. האותיות, אותי, אותו וכו, וגם בפתח אליה אותו דבר על אותו הדרך, זה בסדר לומר את זה ככה, או שזה גם נקרא הוגה?
תראה, רבי חיים ויטלי מתייחס לשאלה שלך בספר שער המצוות, והוא כתב שם בשם רבנו ארי, שיאמר, יש שני דרכים איך לעקוף את הבעיה, כי אסור להזכיר את שם השם, לא בשמו ממש, כמו שאני אומר יעקב, ולא באותיותיו יוד עין קוף בית. לדוגמה, הבאתי את השם יעקב במקום להזכיר שם הוויה שאסור. אז אסור יהיה להגיד את היוד עין קוף בית, שזה נקרא באותיותיו, וגם אסור יהיה לומר, כל שכן שאסור לומר יעקב. אנחנו מזכירים את שם השם, אפילו בתפילה ובברכות, וגם בקריאת התורה, באלף דלת נון יוד. כמו הפסוק, ברוך אתה אדוני, למדני חוקך. אבל הוא כתוב בתהילים, לא א' ד' נ' י', כתוב י' כ' ו' כ'. אז מה עושים? איך מותר לי כן להגות? אז הוא אמר, יש שתי אופנים. או לומר י' כ' ו' כ', במקום להגיד ה', אני אומר כ', או לומר, וזה יותר טוב, אות י' ואות ה' ואות ו' ואות ה'. ברגע שאמרתי את המילים אות ואות, בין אות לאות, אז זה לא נקרא הוגה השם באותיותיו. ולכן, בפתח אליהו, והוא הדין בלשם ייחוד, נכון לומר אות יוד ואות ה ואות ו. אבל אות ה, לרחוס בנטל. וכן על זה הדרך, או בלשם ייחוד. להדש הם אות יוד ואות ה, באות ו ואות ה. אז אני אומר את ה כמו שצריך, מבטא אותה נכון, ולא אומר כ, אבל כדי לא לעשות, לא להיכנס לבעיה של הוגה השם באותיותיו, אז אומר באמצע את המילה אות, וזה מועיל בהחלט, וכך סמכו ידיהם כל הפוסקים על ההלכה הזאת, שמותר כך להגות את אותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. תודה רבה על השאלה החכמה.
תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
חזק וברוך.
תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך גם לרב, ואנחנו עוברים לשואל הבא, בבקשה, שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום וחודש טוב. שבת שלום, כבוד הרב.
שלום ומבורך.
כבוד הרב, אני חוזר בתשובה מספר שנים, ברוך השם, בחסדי השם. אני עובד ולומד ברוך השם כל יום, משתדל לחיות בקדושה ובתארה, וברוך השם, אשתי גם שומרת שבת ושאר מצוות.
ברוך השם.
ברוך השם, וקשה לנו להוציא את הטלוויזיה מהבית, לאישה קשה להוציא את הטלוויזיה מהבית, יש לה את התוכניות שלה, היא אומרת, תוכניות של הילדים. וברוך השם מצאנו אלטרנטיבה, הגענו להסכמה שנשים את הממיר צופיה, והבנו שהרב יצא נגד הממיר.
אני מבקש אותך, אל תיכנס לנושא הזה, ואני מבקש, אל תשתלו לי שאלות שיש בהם...
לא, הרב, אני באמת רוצה לדעת את הדעת של דעת הרב.
תבקש מהמנחה. סליחה, זה לא ייתכן לעשות את זה. יש לי...
לא, מכילה הרב, באמת, אני רוצה לדעת את... כי אנחנו הגענו לפשרה,
למצב... רק רגע, חכה, בבקשה, שואל. תן לרב, בבקשה, את רשות הדיבור, והרב הבין את השאלה.
מכילה הרב.
לא להוסיף שום מילה יותר. בבקשה, כבודו.
אני מבקש מאוד לא להעלות את הנושא הזה. הנושא הזה בטיפול. אתמול הייתה אסיפת רבנים בנושא הזה, והנושא הזה נמצא בדיון כרגע, הוא מאוד רגיש, מאוד חם, ואני לא רוצה להרחיב את הדיבור יותר מדי על נושא זה, ולא להיכנס לכל הפרשייה הזאת, שהיא מאוד מאוד לא טובה, וכל הרבנים שנפגשתי איתם, או שאנשים אחרים התעוררו ונפגשו איתם, יוצאים חוצץ נגד כל הנושא הזה. אז בבקשה, אני מבקש
כן, לא להעלות את הנושא. אנחנו נאתרים בבקשה לבקשה של הרב, ואנחנו עוברים לשאלה הבאה, בבקשה. שלום לשואל, שבת שלום וחודש טוב.
הלו.
שלום לגברת.
שלום.
שלום לך. שלום כבוד הרב, הרבה בריאות ושמחה, אני מברכת אותך.
אמן, אמן.
אני מבקשת לשאול אותך, לפני כמה תוכניות עלתה אישה וסיפרה שיש לה קצת בעיות ואתה הצעת להגיד פדיון כפרות ואני פשוט לא שמעתי איך אמרת את זה, אתה יכול לחזור על זה.
האמת שאני לא זוכר את השאלה.
השאלה הייתה... יכול
להיות שאיזו שאלה באיזה עניין מסוים.
בנוגע לבריאות של הבן שלה. כן, בניגוע לבריאות היא אמרה שכל פעם לא מרגיש טוב.
אבל...
באמת,
כן, אני אשיב לך.
בסדר, גברת, בבקשה.
זה פדיון כפרות.
בבקשה.
פדיון כפרות פשוט לוקחים את הסידור של מחזור של יום הכיפורים, ושם כתוב לגבי ערב יום הכיפורים, שיקח מטבע, הרי כל אחד מאיתנו עושה את זה, ועושים את זה לכל בני הבית, לכל בני המשפחה, לפני כיפור, יש היו עושים עם תרנגולת, או תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה, היום זה קצת פחות, יש כאלה שעדיין ממשיכים במנהג הזה, אבל עושים במטבע, ואת הכסף נותנים אחר כך לצדקה, לעניים, ואיך אומרים, כמו שכתוב שם בסידור, אז תפתחו את המחזור, ואז תזכרי טוב טוב את מה שכתוב. זה כתוב לפני, אפילו לפני מנחה של יום הכיפור, ערב יום כיפור, זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. זה המטבע ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום. ואם עושה את זה לאשתו, אומר זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. זה המטבע ילך לצדקה, ואת תיכנסי לחיים טובים ולשלום. ואם עושה את זה למישהו אחר, או לכל אדם אחר, אומר זה חליפתך, תמורתך, יש נוהגו לומר זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. אז אומר, חת תף כף, והכוון שלוש אותיות, חת תף כף, זה השם הממונה על כך שחותך את החיים לטובת האדם, חותך את הגזר דין לחיים ולשלום, וכן הוא גם ממונה על הפרנסה, זה אותו שם היוצא מסופי תיבות פותח את ידיך, חת תף כף. אז בבקשה תראו במחזור של יום הכיפורים, יש את סדר, אם לא תמצאי, את תבקשי מאיזה שכן או מישהו בבית הכנסת שיראה לך את המקום, ותעשי את זה. שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה וישר כוח, ואנחנו לשאלת מאזין נוסף, שלום ושבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום כבוד הרב.
שלום וברך.
בראשית, לפני השאלה, אני רוצה לחזק את ידי הרב שמורו לנו את דרך האמת בכל העניינים.
כן, כואב מאוד שיש הרבה דברים שלא כאן המקום לפרט אותם, אבל זה לא רק הבעיה של הטלוויזיה. הרבה בעיות של כפירה בקדוש ברוך הוא, והרבה בעיות של פריצות, הרבה מאוד. וכל מי שיש לו עיניים או אוזניים, אז רואה ושומע ומבין את גודל הבעיה. השם מרחם עלינו. כן, בבקשה, כבודו.
הרב, אני גבאי של בית כנסת, ויש לנו בבית הכנסת פינה מאז ומתמיד, ששם זה חלל אחד גדול, הבית כנסת, ויש שם פינה שמאז ומעולם יש שם את השולחן של הגזבר, של הגבאי כביכול. ושם הוא מנהל את החשבונות שלו. עכשיו אנחנו רוצים כדי שתהיה לו שם את הפרטיות, כי יש שם בכל זאת ענייני כספים, לעשות לו שם, להקים לו שם מין מחיצת גבס בגובה שהוא לא עד הסוף התקרה, אלא בחצי גובה. השאלה אם זה מותר, השאלה אם זה כביכול לקחת שטח מבית הכנסת, רצינו לשאול כבוד הרב לפני שאנחנו עושים משהו.
האמת שקשה להחליט עד שלא רואים ויודעים בדיוק מה הייתה הפינה הזאת. הפינה הזאת יושבים ומתפללים בה גם?
לא, היא מאז ומתמיד מיועדת, היא בקצה בית הכנסת.
אני לא שאלתי אם היא מיועדת, הבנתי שהיא מיועדת. אבל שאלתי אם לפעמים יש מתפלל או שניים שמסתננים לתוכה ומתפללים שם.
לא, 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 אף פעם.
אז מראש, לשם מה זה נבנה, המקום הזה מראש שנבנה בית הכנסת, אם זה, אתה זכור לך או שאתם יודעים בבירור, אז בוא נגיד כך, אם זה נבנה לשם בית הכנסת, אז זה אסור בהחלט ולא יועיל מחיצה עם 13 וחצי ורבע ושליש ורביע. כנ"ל לגבי בתי כנסת ששם עשו פינה לנטילת ידיים, זה בהחלט אסור, או שעשו פינה לעשיית תה, להכנת תה וקפה, וגזלו מתוך בית הכנסת. למשל בירושלים עיר הקודש יש בית הכנסת מסוימת שבנו אותה, והיא הייתה בית הכנסת כמו כל בתי הכנסת, והנה החליטו לעשות קומה שנייה, לבנות קומה שנייה, ולקחו מתוך שטח בית הכנסת חלק מסוים, בוא נגיד ברוחב מטר, אבל לאורך כל אותו עיר, ועשו שם מדרגות. זה אסור, זה ודאי אסור. המדרגות היו צריכות להיות חיצוניות ולא בתוך שטח בית הכנסת. זאת אומרת, ההלכה אומרת, ברגע שהמקום הפך להיות חלל, מרגע שבנו אותו, המקום הזה היה חלל בית הכנסת, אסור לי לקחת חלק מחלל בית הכנסת ולעשות ממנו קדושה אחרת. אפילו עזרת נשים, שזה קדושה כבר סוג ב', וכן מעבר או מסדרון או מדרגות או פינה לנטילת ידיים או פינה של עשיית תה וקפה, זה ודאי אסור. אבל כאשר מראש זה נבנה ויועד לכך, אז זה משהו אחר. אז הדין משתנה. עכשיו, אם מותר או אסור, בוודאי שיש כאן קדושה, ואסור לעשות כן אלא על פי הוראת גדולי הדור. ישאל שלושה רבנים מגדולי הדור אם מותר או לא, וזה לא דבר שצריך להקל ראש בזה, כי זה מאוד מסוכן ולא טוב לעשות כך בבית הכנסת. תודה רבה.
תודה לכבוד הרב.
תודה לשואל וישר כוח. ואנחנו הנה עוד שאלה בבקשה ברשות הרב. בבקשה, שלום לשואל, שבת שלום וחודש טוב.
לא?
בבקשה, אתה בשידור.
רציתי לשאול, האם בקשר לקבורה בהר המנוחות בקומוץ או בהר הזיתים, שהרב כתב שבשם אביו לא להיקבר בהר הזיתים, יש לי שלוש סיבות, מה עדיף?
לא, הוא לא אמר לא להיקבר, סליחה, הוא לא רצה להיקבר בהר הזיתים, והסיבה בגלל שהר הזיתים מלא קברים, ואיפה שחופרים יש עצמות של מתים, אבל זה לא קשור לקבורה בקומוץ. קבורה בקומוץ זה קבורה נפרדת, אנחנו לא יכולים להרער על מה שגדולי ישראל התירו. גדולי ישראל כשראו שיש זה, אז עשו, יש שיטה של כוחים, כמו שהיה בזמן המשנה, בונים קיר בטון גבוה וחזק וחסון, ועושים אותו מראש, מכינים בו כוחים כוחים, כמו שהיה בתקופת המשנה, או יש קבורה בקומות, מה שזה נקרא. אז כשיש אפר או הפסק בין נפטר לנפטר של אמה, שזה בערך 48 סנטימטר, מותר על פי ההלכה. תודה רבה ושיהיה רק בשורות טובות.
תודה רבה לרב, והנה הגיע לסיומה עוד תוכנית נפלאה, כבוד הרב, ואנחנו
רוצים... שיהיה ראש חודש טוב, חודש תמוד, צריך יותר זהירות, יותר שמירה, יותר תורה ויותר מעשים טובים, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, שנלך בדרכי התורה והיראה, ונשמור על התורה שהיא שומרת עלינו כל ימי חיינו, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה. תודה רבה לכל הצוות.
אמן ואמן, תודה.
ושבת שלום וחודש טוב לכולם. תודה.